אז אני אשאיר ככה, נו.
שבוע טוב לכולם. כמו שדוד אמר, אני מרצה בתיכון לב באוניברסיטת אריאל, כבר אפשר להגיד. ובעצם השקפים האלה מבוססים על ההקדמה שאני נותן בקורס של תורשת האדם והגנום האנושי. אני אתן לכם את השקפים הראשונים, שזה בעצם המבוא של סטודנטים שלומדים תואר בביולוגיה, והמבוא אמור להיות ברור להם. לכם זה לא, אולי כאלה שלמדו במגמה הביולוגית זה יהיה לכם ברור, אבל כאלה שלא, אל תהססו בכל שלב להרים יד, לשאול שאלות. המצגת הזאת זה כבר לא חומר שצריך להיבחן עליו, כמו באוניברסיטה, אין לנו הספק שחובה לעשות. נספיק הכל, יופי, לא נספיק הכל, ונענה על שאלות בחודי. מה שחשוב שתקבלו תחושה על מה אנחנו הולכים לדבר. לפני שאני אתחיל, אני רק אגיד אולי כמה מילים. אנחנו כולנו אמרנו הבוקר, מזמור של יום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשבחה עליון, להגיד בבוקר, חסדך ומלכך בלילות, עלי עשור ועלי נבל עלי גיום וכינור, כיסי מחתני אדוני בכל מעשיך. מר עבור מעשיך השם, מעול עמקו מחשבתך, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. לכל אורך הלימודים שלי, הפסוק הזה של איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, של מר עבור מעשיך, מוכשתי כל הרצאה פעם אחרי פעם. ככל שלומדים יותר, רואים מה גדלו מעשיך. ומי שלא לומד ולא יודע את מדעי הטבע בכלל ומדעי החיים בפרט, מפסס הרבה ממה רבו מעשיך. אני מקווה שבעצם השיעור הזה היום יהיה שיעור קטן באמונה על מה רבו מעשיך השם. ובתור שכזה שיעור באמונה, אני רוצה להקדיש אותו לעינוי נשמת סבתא של דוד, אמא של אשתי, אסתר בת רחל, שהיום אנחנו עדיין בתוך ה-30 פטירתה. אז מה זה גנומיקה? מישהו יודע? אוקיי, אז אני מקווה שבסוף הערב הזה כולכם תדעו מה התשובה, מה זה גנומיקה. גנטיקה שמעתם, נכון? פחות או יותר, אוקיי. אז שוב, שאלות, אל תהססו לשאול בכל שלב. אז אנחנו נתחיל עם איזושהי הקדמה קצרה על עולם החי בכלל, איך הדברים עובדים, פחות או יותר. אז אתה, זו היחידה הבסיסית ביותר, חיידק זה בעצם יצור שהוא תא אחד בלבד, אוקיי? ובתוך התא הזה יש לנו אלפי חלבונים שהם בעצם אבני הבניין והפועלים שכל הזמן עובדים בתוך הגוף שלנו, וברגע זה ממש כל אחד מכם מכיל מאות אלפי תאים כאלה, שבכל כל אחד מהם יש עשרות אלפי חלבונים שמבצעים כל הזמן פעילות. כל הזמן יש התרוצצות שמה ופעילות של החלבונים האלה שבעצם יוצרים את החיים. כדי לנהל את כל זה יש לנו את ה-DNA. מקווה ששמעתם על ה-DNA. DNA זה בעצם ההוראות שיש לנו בכל תא בגוף שלנו, למעט בבני אדם, למעט בתאי דם אדומים. בכל תא יש את סט של כל ההוראות של מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות בכל רגע נתון. מה שמדהים הוא שה-DNA הזה הוא לא רק אצלנו, אלא בכל היצורים החיים, החל מהווירוס, שיש מחלוקת אם הוא בכלל יצור חי, ועד לאדם, כולם יש להם את אותו מרכיב של ה-DNA הזה. ה-DNA הזה שמורכב בעצם מארבע יחידות בסיסיות, נקראים בסיסים, ומה שקובע את ההבדל זה בעצם הרצף, הסדר שבו הבסיסים האלה מסודרים אחד אחרי השני. ארבע בסיסים, בעצם ארבע אותיות, אפשר להגיד, שפה שמורכבת מארבע אותיות, וארבע אותיות האלה, פשוט לאורך אנציקלופדיה שלמה, אנציקלופדיות שלמות, והסדר של האותיות האלה מכתיב לגבי כל אחד מהיצורים, איזה ייצור הוא יהיה, לגבי כל אחד מהתאים, איזה תא הוא יהיה, אם הוא יהיה תא לב, תא כבד, תא לבלב, תא אור, כל תא עם הייחודיות שלו ועם המאפיינים שלו. הכל מוכתב על ידי ה-DNA. ב-DNA
של תא מסוים, יש מידע על כל האדם או רק על תא מסוים?
ב-DNA של תא מסוים, בו יש מידע על כל התאים האחרים, אוקיי? בכל תא יש את אותו DNA, בכל תא בגוף שלך יש את אותו רצף של DNA. ובכל זאת, התא כבד יודע לתפקד בתור תא כבד, ותא לב יודע לתפקד בתור תא לב. אוקיי? אז רק חלק מההוראות באות לידי ביטוי בכל אחד מהתאים בהתאם להתמיינות שלו באיזשהו שלב. בשלב ראשוני כל התאים אותו דבר, באיזשהו שלב הם עוברים התמיינות לתא מסוים, ואז הרצף הוראות של שרלוונטיות לדבר ממשיכות לתפקד, וכל השאר בעצם מורדם, אבל עדיין קיים, הרצף קיים בכל התאים. כלל ה-DNA, מה שאמרנו עכשיו, ה-DNA הזה שנמצא בכל אחד מהתאים נקרא גנום, אוקיי? וכבר אנחנו מגיעים לגנומיקה שאנחנו בעצם מדברים עליהם. ישנה שונות גדולה באורך של הגנום, אמרתי לכם. אותו DNA, אותם ארבע אותיות משמשות ומהוות את הבסיס לכל עולם החי, החל מהווירוס ועד הבן אדם. אבל יש הבדל כמובן באורך, לכתוב את ההוראות של בן אדם צריך משהו הרבה יותר ארוך מאשר את ההוראות של איזה חיידק שהוא יצור של תא אחד. אז אנחנו מדברים על 600,000, אורך של 600,000 מהאותיות האלה כדי לכתוב את ההוראות של חיידק, ושלושה מיליארד אותיות כדי לכתוב את ההוראות של בן אדם. ובכל אחד מאיתנו יש את השלושה מיליארד אותיות האלה, שבעצם, או ארבע אותיות, אבל שלוש מיליארד אורך של האותיות האלה, שבעצם מכתיבות את כל מה שקורה אצלנו. כן.
אני לא
אשור
שם
מצגת
שגם בעכברים זה
ככה? סליחה?
אני לא אשור מצגת שגם בעכברים.
נכון, נכון, נכון. כשאנחנו מגיעים למעלה מחיידק ליונקים, הרי העכברים הם גם חלק מהמחלקה הזאת שנקראת יונקים, הם אומנם מחרסמים אבל עדיין הם יונקים, וגם אצל העכברים, בכל היונקים יש 3 מיליארד בסיסים. אז הסדר שלהם הוא שונה, אבל לא כל כך שונה כמו שהיית חושב. זאת אומרת, מאוד 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 דומה. ועל הדמיון הזה בונים הרבה מאוד מחקרים ומקבלים הרבה מאוד מידע על סמך הדמיון הזה, ונחזור לזה אולי בהמשך. כן.
אם מדברים על דמיון, אומרים שבמחקרי מוח בודקים במוח של עכברים הרבה פעמים לגבי מוח אדם, נכון?
זה נכון, אבל זה לא קשור ספציפית לפה. אנחנו כרגע מדברים על ה-DNA, אוקיי? בבנה של המוח הוא עולם אחר לגמרי, אבל כן, יש דמיון, הרבה מאוד מהמחקרים, תרופות, רפואה, הרבה מאוד מהדברים נעשים קודם כל, חייבים להיעשות, קודם כל בבעלי חיים, ועכבר הוא חיית מעבדה הכי נפוצה, מדענים הכי אוהבים אותה. למה? כי יש לו דמיון מאוד גדול לבני אדם, הוא קטן, הוא מתרבה באופן מאוד מהיר, ויחסית זול ונוח לעבוד איתו. אוקיי? אז עכבר, חולדה, זה חיות המעבדה הראשונות שאיתם עובדים לגבי מחקר רפואי, תרופות וכו'. כן.
שלוש מיליארד בסיסים, האורך של הרצף או של האותיות?
לא. 3 מיליארד אותיות, זה האורך של הרצף. רצף, אם אני הבנתי לכל.
אין איזה ארבע אותיות שחושבים בסדר שלהם?
כן. א', ב', ג', 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 ד', ה', ו', לא, ד', ה', ו', כבר לא שייך. עוד פעם, א' וזה. הסדר של האותיות אחת אחרי השנייה, כמו שאנחנו מרכיבים מילים מ-22 אותיות, אז פה יש רק 4, שפה של 4 אותיות. אוקיי? ה-DNA בבני אדם מאורגן ב-24 מולקולות. מולקולה זה בעצם רצף כזה של, בוא נגיד, לא 24 יחידות, נקרא לזה, שנקראים כרומוזומים. אני מניח ששמעתם באיזשהו שלב את המילה הזאת, שהם נעים בין 50-250 בסיסים. אוקיי? יש לכל בן אדם 23 זוגות של כרומוזומים. אוקיי? כל זוג זה בעצם שני עותקים של אותו כרומוזום. אז יש את כרומוזום 1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-23 זוגות כאלה. זאת אומרת 46 כרומוזומים. ולמה אני כותב פה 24? כי יש כרומוזום 1 שזה כרומוזום המין. אוקיי? שהוא בעצם מבדיל בין זכרים לנקבות. כאשר לנקבה יש שתי X, את הכרומוזום, שני עותקים מאותו כרומוזום שנקרא X, ולזכר יש כרומוזום 1X וכרומוזום 1Y. עותקים הם בעצם הכרומוזומים הזוג, אבל הם לא זוג בכלל, כי הם שונים לחלוטין אחד מהשני. זכר זה X ו-Y, נקבה שתי עותקים של X. זה ההבדל בין זכרים לנקבות מבחינת ה-DNA. כל השאר אותו דבר. עכשיו, כן. התא, בכל תא יש עותק שלם של הגנום. גנום זה ה-23 זוגות האלה של הכרומוזומים. כל כרומוזום זה איזשהו רצף של הארבע אותיות האלה. כמה ארוך הרצף הזה? בין 50 מיליון בסיסים. בסדר?
וביחד זה
ה-3 מיליארד, כן. וסתם לשם המחשה, אם אנחנו ניקח את ה-DNA והוא מאוד 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 דחוס ומקופל בתוך עצמו בצורה מאוד מאוד דחוסה לתוך תא שאנחנו צריכים מיקרוסקופ כדי לראות. אוקיי? אבל ניקח את כל ה-DNA הזה ונפרוס אותו לכל אורכו. וניקח DNA מכל אחד מהתאים של בן אדם אחד ונפרוס אותם, את כל אחד מהם לכל אורכו, ונשים אותם אחד ליד השני, נוכל להגיע על מפול ולהירח כמה פעמים. אוקיי? אז זה להמחיש לכם על מה מדובר. כן.
מה זה
ההבדל הפיזי
בין
ארבעת האותיות
האלה? מה זה נראה שזה עוד?
בואו לא ניכנס לזה, בשביל זה צריך ללמוד קצת, צריך רקע בכימיה וביוכימיה, ללמוד על הזה, אבל יש להם מבנה קצת שונה מבחינה כימית. אוקיי? אז כל כרומוזום יש בו הרבה מאוד גנים. גן זה איזשהו יחידה שאחראית על איזשהו תפקוד מסוים. בפשטנות אפשר להגיד גן זה משהו שאחראי על תפקוד מסוים בתוך הבן אדם. יש גן לצבע עיניים, יש גן לגובה, לא, לגובה אין. יש כמה גנים שאחראים על גובה. אבל יש לנו גן שאחראי על סוג הדם שלנו מבחינת A, B, A, B ו-O וכולי וכולי. זה גנים. יש להם איזשהו תפקוד בגוף האדם. אוקיי? איך הגנים בעצם עובדים? הגנים מקודדים לחלבונים שדיברנו עליהם בהתחלה. עשרות אלפי חלבונים שהם מרכיבים את מבנה הגוף שלנו וגם את כל הפעילויות שקורות בפנים, כל הפעילות הכימית של החיים, זה החלבונים. הגנים אחראים, הם דואגים ליצור את החלבונים, לתת את ההוראות איזה חלבונים ליצור ואיזה תדירות ומתי וכולי וכולי. ההוראות האלה, החלבונים הם בעצם הפועלי בניין, הם אלה שבונים, הם הלגו שממנו אנחנו בנויים, הם הבנאים, הם עושים את כל הפעילות. כל הפעילות הזאת מוכתבת על ידי ה-DNA. אוקיי?
חלבון זה תא?
תא מורכב מחלבונים. שבתוכו יש את ה-DNA.
שאישה בהריון, כל החלבונים שמהם בנוי העובר, בעצם זה חלבונים שנוספים לאישה תוך כדי תהליך הריון שהיא אוכלת? או שזה בתוך תמונה הרבה מאוד...
תראה, כל הזמן חלבונים נבנים ונהרסים. באופן תמידי, בכל רגע נתון, יש לך חלבונים שנבנים כל הזמן וחלבונים שנהרסים כל הזמן. כאלה שנכנסים עכשיו לפעילות וכאלה שסיימו את הפעילות שלהם. והכל תלוי במה אתה עושה באותו רגע. אם אתה מתחיל איזושהי ריצה, איזשהו מעמד גופני, מתחיל פה איזושהי פעילות אינטנסיבית, חלבונים נכנסים לפעולה ומתחילים לעבוד. גמרת את הריצה, הכל נרגע, כל החלבונים האלה שנכנסו לפעילות עכשיו לא נחוצים. מפרקים אותם, בונים איתם משהו אחר. שאישה בהיריון, בעצם, ובשביל זה אנחנו אוכלים כל הזמן, ורצוי גם לאכול אוכל בשר, או אוכל מן החי, ואוכל מן הצומח, יש שם את כל המרכיבים שאנחנו צריכים, אוקיי? ואחד המרכיבים האלה זה החלבונים שאנחנו אוכלים. אנחנו יכולים ליצור את החלבונים האלה בגוף שלנו, מבני הבסיס, מהחומצות אמינו, מה שכתוב פה, או שאנחנו יכולים לקחת כבר חומצות אמינו שקיימות, שאכלנו, ולבנות איתם חלבונים. אז בעצם כשהעובר מתפתח, נוצר, לוקחים את החלבונים האלו, את החומצות אמינו שקיימים בדם של האמא, ומחברים אותם אחד לאחד, ויוצרים את השלד שלו, את האור שלו, את הבשר, את כל זה כולי, ואת כל מה שהוא צריך. כשאני לוקחת
חלבונים, יש לחלבונים האלו DNA מסוים, איך זה משתהק אחרי זה לגוף
שלו? ה-DNA הזה מתפרק, הגוף מפרק אותו, הקיבה, מקום מאוד חומצי, היא מפרקת את הכל, שולחת את הבני הבסיס האלה, את החוברי הבסיס, והגוף משתמש בהם כדי לצרכים שלו. אוקיי? אוקיי. אז זה בכלל משהו כללי לגבי גוף האדם, לגבי איך כל העסק הזה עובד, רק בתור הקדמה כדי להגיע בעצם לגנטיקה קודם ומשם לגנומיקה. אז גנטיקה קלאסית, אוקיי? זה ב-1866, מנדל, נזיר גרגוריאני, שמגלה את החוקים על פיהם עובדים חוקי ההורשה. גנטיקה זה הורשה. איך מאבא ואמא מסוימים נוצרים ילדים מסוימים, שבדרך כלל מאוד דומים אחד לשני יחסית לאחרים, בתוך המשפחה יש דמיון, ודומים גם להורים, גם מבחינת מראה, גם מבחינת מבנה גוף, גם מבחינה של תכונות. אוקיי? כל הדברים האלה, אז איך הדברים האלה בעצם עוברים בהורשה? זה הגנטיקה הקלאסית של מנדל, תכף אולי נראה שקופית על זה. השלב הבא, 1953, ווטסון וקריק מגלים את מה שהסברתי לכם עכשיו, את המבנה של ה-DNA, את ארבעת הבסיסים האלה, ואיך מבחינת מבנה הארבע הבסיסים האלה משתלבים ביחד כדי ליצור את ה-DNA ואת הכרומוזומים. וב-2001 יצאו בפרויקט הגדול של פרויקט הגנום האנושי, שזה בעצם מתחיל את עידן הגנומיקה שעליו בעצם אנחנו רוצים לדבר. אוקיי, אז מה שאנחנו נדבר היום בעיקרון זה סיפור מאוד מעניין על חזון, סיפור מאוד מעניין על תחרות, על קנאת סופרים שתרבה חוכמה, וסיפור על מדע שהתחדש בעצם, מדע חדש שנולד לפני כמה? 2001, לפני 12 שנה, משהו כזה. זה הסיפור שאנחנו הולכים לספר היום. אוקיי, אז מנדל בעצם עשה ניסויים עם אפונה ועם כל מיני צמחים, החליא בין צמחים, בין אפונות שונות שיש להם צבע פרח שונה, שיש להם גבעול, שיש להם תרמיל בצבע שונה, שיש להם חספוס או חלק על התרמיל שלהם וכולי. בדק את התכונות האלה, שכמו שאמרנו, כל אחת מהתכונות האלה זה בעצם גן מסוים שאחראי עליו. מנדל בכלל לא ידע מה זה DNA, לא היה לו אפשרות להסתכל במיקרוסקופ, כל הדברים האלה היו רק אחרי זה, אבל הוא הצליח למצוא את חוקי ההורשה הבסיסיים, איך תכונות כאלה עוברות מהורים לילדים. אז מי שקצת למד ביולוגיה או משהו כזה, מכיר את המונחים פה בצד, אנחנו לא נתעכב עליהם, אבל חוקי ההורשה, יש לנו אבא ואמא מסוימים, הדור הראשון, כולם דומים לדומיננטי, לתכונה שיש לה, שהיא יותר חזקה, שהיא מופיעה יותר, אבל גם התכונה הרצסיבית, זאת שלא, שיותר חלשה, עדיין לא נעלמת, היא עדיין נשארת בתוך בתוך הגנים של המשפחה, והיא תופיע אולי בדור אחרי זה, אוקיי? אז אנחנו רואים, יש לנו פה בחור, אני מקווה שאתה לא תיעלב, אבל יש לנו בחור ג'ינג'י, אז יש לך במשפחה עוד ג'ינג'ים? נכון, ולרובנו אין ג'ינג'ים במשפחה. ג'ינג'י עם עיניים כחולות לדוגמה, ואני לא יודע איזה צבע עיניים, אני לא רואה מפה, זה שתי תכונות שהרבה פעמים בגנטיקה הולכות ביחד, כי הם נמצאים על אותו כרומוזום במקומות קרובים. זאת אומרת, מישהו ג'ינג'י, יש סיכוי גדול שהוא יהיה גם כן עם עיניים כחולות, כי התכונות האלה הולכות ביחד. וכשיש לנו ג'ינג'י שמתחתנת, עם מישהו עם שיער שחור, אז שיער שחור יש לו, הוא דומיננטי יותר על הג'ינג'י, אבל זה לא אומר שהג'ינג'י נעלם מתוך המשפחה. אז זה כל מיני משחקים כאלה שבעצם יש להם חוקיות מאוד מאוד קבועה, ומנדל מצא את החוקים האלה, גילה את החוקים האלה על ידי הניסויים שלו. ווטסון וקריק מצאו את הסליל הכפול, זה בעצם המבנה של ה-DNA, סליל כפול, זה בגלל שהוא סליל כפול, זה מה שמאפשר לו להיות יציב ולהיות ההוראות של הדור הבא. אמרנו, החלבונים כל הזמן מתפרקים ומשתנים וכולי וכולי. ה-DNA חייב להיות יציב, חייב להיות מהרגע שנולדנו עד הרגע שאנחנו מתים. הרצף של ה-DNA שלנו נשאר בדיוק אותו דבר בכל אחד מהתאים בגוף שלנו. אם חס וחלילה יש איזשהו, בשכפול של תא, אם יש איזושהי טעות, זה יכול לגרור לכל מיני דברים מאוד לא נעימים, כמו סרטן, כמו מחלות אחרות. מוטציות, דברים כאלה שקורים בזמן השכפול של ה-DNA. אוקיי? אז ה-DNA צריך להיות מולקולה מאוד, צריך להיות איזשהו יחידה מאוד 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 יחידה שהיא יציבה, שלא משתנה, ושאפשר לשכפל אותה כל הזמן, כי בכל תא חדש אנחנו צריכים את היחידה הזאת. וזה הסליל הכפול, זה היה התחילה של עידן שנקרא ביולוגיה מולקולרית. ברגע שהצלחנו למצוא את המבנה של הסליל הכפול, אנחנו יכולים להתחיל להבין איך העניינים האלה עובדים, ולעשות איתם כל מיני ניסויים ולהגיע לכל מיני תוצאות. כן.
אין סליל כפול של 3 מיליארד, כאילו חיבור של כוח
המובן,
כל אחד
זה
סליל כפול.
לאורך כל ה-DNA, מדובר על סליל כפול. כל קרומוזום יש לו את הסליל הכפול שהוא מורכב מהאותיות האלה. הכל ביחס, נכון. עכשיו הסליל הזה, זה המבנה שלו, זה כאילו תיקח איזשהו קוף, ואז תתחיל לגלגל אותו ולגלגל אותו ולדחוס אותו וכולי, ואיזשהו לתקפל אותו וכולי, ותכניס אותו לאיזשהו משהו מאוד קטן. אבל כשאתה פורס אותו, זה מה שאתה מוצא. כן.
הסליל הוא כפול, אז כאילו כל אחד מה... שהוא לא כפול, זה בעצם הזוגות של
הכרומוזומים? לא, לא הזוגות של הכרומוזומים. יש לך סליל כפול שבעצם בכל אחד מהם יש לך את הרצף המתאים, וממול יש לך את הרצף ההומולוגי המשלים שלו. כי בכל האותיות האלה, ארבע אותיות, יש שניים שהולכות ביחד, אחת מול השנייה, ושניים אחרים שהולכים ביחד. זאת אומרת שאם יש לך את הרצף באחד מהסלילים, אז בשני יש לך את המשלים שלו. בצורה כזאת שהם ביחד, הם יותר יציבים. זה הסוד פה, כן. זאת אומרת
שהם גילו, הם ראו אותו מיקרוסקופ, או שהם מבינים לסיפור שהוא קיים,
איך הם גילו את זה? זה סיפור בפני עצמו, זה סוטה מהסיפור שלנו, זה סיפור מאוד מעניין של תחרות אחרת.
אבל רק כשהם הסיקו כאילו שהוא קיים פשוט?
לא, לא, הם ממש הראו שהוא... כבר ידעו קודם שהוא קיים. לפני ווטסון וקריק ידעו שיש DNA, וכבר גילו מה התפקיד שלו, שהוא זה שאחראי על ההורשה, ושבעצם מה שמנדל דיבר זה בעצם קשור ל-DNA. אבל עדיין זה היה איזשהו משהו כזה שאי אפשר לראות אותו ושלא יודעים שום דבר עליו ועל המבנה שלו. והם גילו את המבנה, איך בדיוק הוא המבנה הכימי שלו, כן.
תוך כל כרומוזומים הומולוגיים יש
DNA קבוע
ודומה, אבל
שונה מזוגי כרומוזומים יותר,
נכון?
נכון.
רק
כשאתה מחבר
את כולם, אז זה
יהיה
בכל
תא
אותו דבר.
נכון. לא בטוח שהבנתי מה אתה מתכוון.
כאילו, יש
זוג כרומוזומים הומולוגי. בוא ניקח לדוגמה את הכרומוזום מספר 1. אז יש לך 1 פעמיים. את שתי העותקים האלה של 1, יש לך אותו דבר בכל אחד מהתאים של הגוף. שני העותקים האלה לא בהכרח זהים לחלוטין ב-100% אחד לשני. למה? עותק אחד הגיע מהאימא, עותק אחד הגיע מהאבא. וככה אתה נושא בתוכך את המידע הגנטי גם מאימא וגם מאבא, ממשיך אותו הלאה. אוקיי? אז אם אימא היא ג'ינג'ית ואבא הוא שיער שחור, אז לגבי הגן של, של צבע שיער, יכול להיות שיש לך את, סביר להניח שיש לך את המידע גם מהאימא של שיער ג'ינג'י וגם מהאבא של שיער שחור. אוקיי? מה שיהיה אצלך, מה שיופיע, זה תלוי שוב פעם ביחסים מי יותר חזק, ג'ינג'י או שחור. זה יכול להיות שאתה תהיה יותר שחור מאשר ג'ינג'י. אבל יש לך עדיין את הגן הזה שאתה תוכל להעביר הלאה, ואם הגן הזה, הכרומוזום אחד שלך, יפגוש כרומוזום אחד נוסף ג'ינג'י, אז הילד שלך גם יהיה ג'ינג'י.
לא, אני לא
בתוך הגוף שלך, כן. כרומוזום
שדיני שיש בכרומוזום אחד, אותו דיני שיש בכרומוזום אחר?
לא.
נכון.
אחד, יש לו את הגנים שלו, שתיים, יש לו גנים אחרים. רצף אחר. אוקיי? אבל אחד לאורך כל התאים של הגוף הוא אותו אחד. בסדר? אוקיי. אז ב-2001 יצאו שתי כתבות מאוד מאוד חדשניות, גם בנייצ'ר וגם בסיינס, שתי העיתונים, המגזינים המדעיים בעולם הטבע הכי הכי נחשבים, והם הכריזו שהם מצאו את הרצף של הגנום האנושי. אוקיי, למה שניים? זה התחרות שדיברתי, זה הסיפור שאני רוצה לספר לכם עכשיו. אוקיי, אבל עוד קצת רק בשביל שניכנס ללוח זמנים. ב-2003 ב-2001 זה היה הטיוטה הראשונית, טיוטה גסה של הרצף. 2003 אמרו שהם השלימו טיוטה הרבה יותר מדויקת. ב-2004, אחרי שנה שלמה שעבדו על הרצף הזה וניסו להסיק ממנו כל מיני מסקנות, פרסמו סדרה של מאמרים על הרצף ומה אפשר ללמוד ממנו בשלב ראשוני. אבל עדיין ב-2009 עדיין עבדו וניסו להשלים כל מיני נקודות חסרות ברצף הזה של השלוש מיליארד בסיסים, מה חסר פה בנקודות מאוד מסוימות. ועד היום יש לנו את הרצף הזה מושלם. רק באזור של היום אנחנו בעצם יכולים להגיד שאנחנו יודעים את הרצף. ממש ממש לא, זה בדיוק העניין. אוקיי? יודעים את הרצף של האותיות, ארבע האותיות האלה לאורך שלוש מיליארד של אותיות, אתה יודע להגיד מה הוא הרצף, א', ב', ג', ג', ד', מה? אוקיי, זאת נקודה מאוד מעניינת. מה ההבדל? יש לנו 3 מיליארד בסיסים. כמה אחוז הבדל אתם חושבים שיש בין בן אדם לבן אדם? שימו לב, דוד גבוה, אני נמוך, הוא ג'ינג'י, הוא שחור, לזה יש צבע עיניים כזה, להוא יש צבע עיניים כזה. כל אחד והתכונות שלו. כמה אחוז מהגנום שונה בין אחד לשני כדי לקבל את השונות הזאת? מה?
אלפית אחוז.
יופי, נחושים אני מבקש. כן, שתיים.
לא,
ניחשתי. מה?
ניחשתי.
חשת? כן?
תלוי כמה אתה רואה את זה.
מה?
תלוי כמה אתה רואה את
זה. זה ממש לא תלוי בכמה אתה רואה. טוב, 99.9% אותו דבר. רק 0.01% מהגנום שונה בין בן אדם לבין אדם. אוקיי? נכון. נכון, אבל עדיין זה מה שמכתיב את ההבדלים. תחשוב, כל הבדל כזה הוא הבדל באות אחת בלבד באיזשהו מקום בגנום. אוקיי? 0.01%. נכון, זה יוצא די הרבה הבדלים, אבל עדיין כל ההבדל הוא כולנו, לא רק אנחנו, לא רק זה, כל האנושות, כל בני האדם, לא משנה אם הוא יפני, נמוך כזה עם עיניים מלוכסנות ואור צהוב, או קושי עם אור שחור, שיער מקורזל וענק, כן.
לעומת העכבר,
נדמה לי שהאחוז דמיון הוא משהו כמו 80%, 80 ומשהו אחוז, אני לא זוכר במדויק. כן.
עכשיו, מה שאנחנו יודעים לקרוא את זה, אתה אמרת שיודעים את הבדיוק את א' עד ג' ד', קודם אמרת שיודעים גם כרומוזום שאחראי יותר לעיניים, אבל עד כמה יודעים, כאילו, אנחנו לא יודעים לקרוא את זה, לתרגם את זה לעברית.
נכון, נכון.
אז מה...
אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה, אוקיי? וזה באמת אחד הדברים, אתם עליתם על אחת הנקודות החשובות בעצם של, של ההרצאה, כשב-2001 יצאו עם הודעה בעיתונות על סיינטיפיק מעריב, כתב, הרצף האנושי פה ענך. הגענו לעידן שבו אנחנו יודעים הכל, מכאן והלאה אין מחלות יותר. וכנ"ל בכל העיתונות הנפוצה, ידיעות וכולי, כולם יצאו באיזושהי הכרזה, כאילו סוף הדרך, גמרנו. בעצם, מבחינת המדענים, רק התחלנו את הדרך. וזה אנחנו נראה עוד רגע. אוקיי, אבל לפני שניכנס לסיפור של התחרות ואיך עשו את זה ומה עשו, בואו נדבר על כמה נתונים מספריים. אז אורך הגנום, אמרנו 3 מיליארד נוקלאוטידים, שזה האותיות שלנו. אורך גן ממוצע הוא בין 3,000, הוא בסביבות 3,000, אבל יש שונות מאוד גדולה. לדוגמה, יש גן שנקרא דיסטרופין, שהוא 2.4 מיליון בסיסים. אוקיי? גן אחד בלבד, שמקודד לחלבון. מה? אתה יודע,
לא רוצה את זה גן,
אני לא יכול להיות שאתה חומר לא ללמוד. אוקיי. רוב הגנים שיש עליהם מידע, או שהיה עליהם מידע בתחילת הדרך, זה גנים שמקודדים לחלבונים. אמרנו שה-DNA יוצר את הפעילות שלו על ידי זה שהוא מקודד לחלבון. עכשיו, זה משהו שחשבו אותו בשנות ה-2000, אוקיי? ב-1990 עד 2000, גם 2000 ומשהו, אחרי עידן הפרויקט גנום האנושי, בעצם התחילו לגלות עוד דברים ששברו את המבנה הזה של חשיבה שבו גן מקודד לחלבון שיבצע פעילות. אבל בהתחלה, בצורה פשטנית, גן מקודד לאיזשהו חלבון, החלבון הזה עושה פעילות. אם יש איזשהו גם בגן, החלבון, המבנה שלו יהיה קצת אחר, הוא לא יתפקד כמו שצריך, תהיה מחלה, יהיה לזה ביטוי כלשהו. אוקיי? אז דיסטרופין זה חלבון מסוים. אז אני יודע, ברגע שאני יודע את להמיר את הרצף של ה-DNA לאבני בניין של החלבונים, אוקיי? כל 3 בסיסים ב-DNA מקודדים לאיזשהו אבן בניין של חלבון, וחלבון זה שוב פעם איזשהם יחידות שבנויות מלא 4 אותיות אלא 22 אותיות, 22 קוביות לגו בצבעים שונים, שכל אחד מהם יש לו תכונות משלו, וכשאני מרכיב אותם ביחד בכל מיני צורות, אני מקבל איזה שהם יחידות שיכולות לעשות דברים בתוך הגוף שלנו. וה-DNA, כל 3 בסיסים ב-DNA, זה בעצם קוד לאחת מהיחידות לגו האלה שבונות את החלבונים. אז ברגע שאני יודע את ההמרה של הקוד הזה, אני יכול למצוא, ויש לי חלבונים שאני יודע מה האבני בניין שלהם, אני יכול למצוא איפה זה, איפה הקוד הזה נמצא בתוך ה-DNA, ברגע שיש לי את הרצף. אז אני יכול למצוא איפה כל גן חלבון נמצא שם. היום כבר יודעים שהגנום, טוב, אולי, הנה, 99% מהרצף זה הלך הנוטין בין כל בני האדם, ודיברנו על זה, ומה שעושה את ההבדלים בינינו זה 0.01% הזה. הפעילות של רוב הגנים עדיין אינה ידועה. יש לנו הרבה גנים שעדיין לא יודעים מה זה, ואם אתם כולכם מתעניינים, מישהו מתעניין פה, אז יש עדיין מה לחקור ומה לעשות בתחומים האלה. כן. אוקיי, זו גם שאלה מעניינת, שהתשובה עליה משתנה מדי כמה שנים בהתאם לכל מיני דברים חדשים שמגלים. דיברו בזמנו על משהו כמו 100,000 גנים שמרכיבים את הבן אדם. אחרי שפרסמו את פרויקט הגנום האנושי, ירדו ל-10,000 עד 20,000 בלבד. אחרי זה עלו עוד פעם ל-50,000, וכל כמה זמן, לפי הדברים החדשים שמגלים, משנים את העומדן הזה, כי לא באמת יודעים הכל. אוקיי? כן.
האותיות האלה מרכיבות את הגנים?
הסדר של האותיות קובע את ההוראות שהגנים עושים.
איך
אני
עושים את הרבע?
איך אני
לזאת גן?
פשוט, כמו שאמרתי, לדוגמה, אם יש לך גן שמקודד לחלבון, זה די פשוט. החלבון, יש לו את הלגו שלו, כל אחד מהם מקודד על ידי 3 בסיסים, אז אתה יודע, מתחילת החלבון עד סוף החלבון, וזה לא כזה פשוט, כי יש באמצע כל מיני דילוגים שעושים, יש באמצע כל מיני קטעים שמכניסים שהם לא קשורים, אתה צריך... זה הרבה יותר מסובך ומורכב ממה שאני מציג את זה פה, אבל עדיין, לדוגמה, את הגנים האלה קל לזהות. גנים אחרים שלא עובדים במודל הזה של גן, חלבון, פעילות, הרבה יותר קשה לזהות. ועל זה עבדו, עובדים, מאז סוף פרויקט הגנום האנושי, מ-2003. כן.
חלבונים מורכבים
מדי מהם, לא, חלבונים לא מורכבים. חלבונים מורכבים מאבני לגו אחרים לגמרי, שיש להם תכונות אחרות לגמרי. יש לנו את החומצות אמינו, שזה קשור לחלבונים. יש לנו חומצות בסיס, שזה משהו אחר לגמרי, שזה ה-DNA. אז החומצות
אמינו לא מורכבות בעצמן?
לא, הן מורכבות מבינות. הן משהו אחר לגמרי.
אלה הם תאים, ובמה הם מורכבים?
זה לא שאין להם תאים, הם נמצאים בתוך תאים, הם עוד יותר קטן מהתא, הם מרכיבים את התא. אוקיי, אתם שואלים שאלות טובות, אבל בלי רקע קשה לי לתת לכם תשובות לכל השאלות האלה. כל שאלה כזאת זה בעצם כמה הרצאות אם לא קורס שלם בביולוגיה או בכימיה. לא שומע? הריבוזומים הם אחראים על בניית החלבונים. אוקיי? זה הבית חרושת שיוצר את החלבונים. אבל שוב, דיברנו על המודל הזה של גן, חלבון, פעילות, אז רק בערך 2% מה-DNA מקודד לחלבון. 98% מה-DNA היה מה שנקרא בעבר DNA זבל. משהו שלא יודעים מה התפקוד שלו, שאין לו תפקוד אולי, שהוא נמצא שם בגלל האבולוציה רבת השנים של המיליונים של השנים שמדברים עליהם, זה שם איכשהו נגרר ונסחף וכו', ורק 2% מה-DNA חשוב. ככה חשבו פעם. היום כבר יודעים שהמונח הזה, junk DNA או DNA זבל, הוא ממש ממש לא נכון. אבל בהתחלה חשבו שרק 2%, רק ה... DNA שמקודד בחלבון הוא החשוב. ואמרתי לכם שהיום כבר המודל הזה של החשיבה כבר ברור לכולם שהוא לא נכון. הנה, אז רצית לדעת אורך של וכמה גנים, זה הערכה מאיזשהו שלב, אמרתי זה משתנה כל הזמן, אבל וירוס HIV של ה-AIDS יש לו גנום ואורך של 9,700 בסיסים בלבד. זה כל האותיות שיש לו. זה וירוס. אפילו אמרנו, יש מחלוקת אם הוא חי או לא, אם אפשר לקרוא לו בצור חי. תלוי מה מגדירים חיים. ושם יש רק 9 גנים. אבל הוא עושה הרבה בעיות. אוקיי? יש לנו פה את האי-קולי, שזה חיידק, 4.6 מיליון. וכמו שאמרנו, היונקים ובני אדם, 3 מיליארד בסיסים. כן.
יכולים להיות כמה אנשים באותו גן?
לכולנו יש את כל הגנים. לכולנו יש את כל הגנים, כולנו בני אדם. אוקיי? אבל לכל אחד הגן יכול להיות טיפה שונה, מה שיוצר את הגובה הטיפה שונה, את הצבע שיער הטיפה שונה, אבל מבחינת הגנים, לכולנו יש את הגן של צבע שיער, ולכולנו יש את הגן של כל דבר אחר.
יש מספר מוגבל של אותיות.
כן, אבל אם אתה לוקח 3 מיליארד אותיות, הדרך שלך לסדר אותם אין סופי.
האם יש האם מספרת הרחם הפוטנציאל להיות גדול או קטן ממספר האנשים בטבל?
האם מספר מה? האם מספר האפשרויות הפוטנציאליות גדול מספר האנשים בטבל? שים לב, שוב פעם, יש לך המון גנים, אוקיי? וכל גן יש לך כל מיני צורות שהגן הזה יכול להופיע. בני אדם שונים דומים בהרבה גנים, אבל שונים בחלק מהגנים שלהם. וכל בן אדם יש לו את ההרכב הייחודי שלו, של הגנים, שהגיעו מאבא ואמא, שיוצרים את הבן אדם הייחודי הזה מבחינה ביולוגית. אוקיי? אבל כן, אין שני בני אדם שיש להם את אותו רצף של DNA מההתחלה עד הסוף, למעט תאומים זהים. תאומים זהים, יש להם בדיוק את אותו רצף.
איך אתה יכול לומר את זה? אתה לא יכול להוכיח שאין בן אדם באירופה עם אותו איזה הסתברותית אני מבין, אבל
אוקיי, הסתברותית, כשאתה מגיע להסתברות שהדבר הזה יקרה זה אחד ל... מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, אז אתה אומר שהסבירות שזה קיים הוא לא סביר. אוקיי? להגיד שהלכתי, במדע אין 100%. אנחנו עובדים הרבה על סטטיסטיקה, אבל סטטיסטיקה בדבר הזה אפשר להגיד שזה כמעט 100%, כי ההסתברות שזה יקרה היא מאוד 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 קטנה. אוקיי, אז הנה לדוגמה, יש לנו פה איזשהו רצף של אותיות כאלה. באנגלית אנחנו נותנים לכל אחת מהחומצות בסיס האלה אות G, C, A ו-T. זה 4 אותיות, והרצף שלהם בעצם קובע מה התכונות שלנו. אוקיי, אז בואו נגיע לפרויקט הגנום האנושי. יש להם אתר רשמי, והלוז המתוכנן שלהם, ב-1990 הם התחילו להגות את הפרויקט, וזה היה משהו עם חזון אדיר, כי כדי למפות, כדי להצליח להגיע לרצף הזה של 3 מיליארד בסיסים, שכל מה שאתה יכול לעשות בפעם אחת זה לעשות מקסימום משהו כמו 100 בסיסים, זה הניסויים של פעם, היית יכול לקחת ניסוי, ואם הניסוי באמת מוצלח והטכנאי או המדען שעושה את זה הוא ממש מוכשר ועם הרבה ניסיון, הוא יכול להגיע בתוך 3 ימים לרצף של 100. אוקיי, עכשיו המאה האלה נלקחו מאיזשהו מקום ב-DNA, מאחד הקרומוזומים, לא ידוע איפה. אי אפשר לדעת איפה. אוקיי? אז מה שאתה יכול להגיע זה לאיזשהם רצפים של 100 בסיסים שנמצאים איפשהו בקרומוזום, איפשהו ב-DNA. עכשיו אתה צריך לצרף את כל אלה ולעשות את הפאזל השלם ולדעת לכל קרומוזום בדיוק מה הרצף שלו. אוקיי? זה ממש משהו שהוא לא מתקבל, פרויקט בממדים ממש גדולים מאוד. התוכנית הייתה לרצף את כל הגנום, רצף מלשון רצף, לקבל את הרצף, טעות אחת לכל 10,000 בסיסים, זאת אומרת להגיע לממש ריצופים באיכות מאוד גבוהה. והדבר, אחד הדברים הגדולים שהם עשו, שבעצם שינו את פני המדע, זה היה לפרסם את התוצאה לכל מתעניין. זאת אומרת, הם באים, זה היה פרויקט שהתחיל ב-NIH, במשרד הבריאות, בממשל האמריקאי, שבאו ואמרו, אנחנו הולכים לעשות את זה, זה משהו ששייך לכל האנושות, אנחנו לא נשמור את זה לעצמנו, אנחנו נעשה את זה ונפרסם את זה, ונשים מאגר מידע שבו יש את התוצאות, כל מדען מכל מקום בעולם שרוצה את הרצף, יוכל להיכנס לשם ולראות את התוצאות. אוקיי? שזה בעצם מה שההחלטה הזאת יצרה אחרי זה את כל את כל המדע החדש הזה שעליו אני מדבר, וקידמה מאוד את ההבנה שלנו בכל מה שקורה שם בפנים. מטרות משניות שלהם היה לזהות שונות באוכלוסייה. שונות באוכלוסייה, אמרנו שה-0.01% הזה ששונה בין כל אחד לאחד, אז בואו נזה איפה נמצאים ההבדלים האלה בין בני אדם שונים, כדי שנוכל להתחיל ללמוד מה, איך העסק הזה עובד ומה מכתיב את ההבדלים, את הגובה, את האינטליגנציה, את הבריאות, את כל אחד מהדברים השונים שאנחנו שונים בהם אחד מהשני. כשאנחנו מדברים על 0.0% הבדל בין בן אדם אחד לשני, אז הבדל בודד אחד כזה זה נקרא סניק, S&P. אז בממוצע, אם אנחנו לוקחים את כל הגנום, כל 100 עד 300 בסיסים יש לנו הבדל בין כל שני בני אדם. אחר שאלה?
כן, מה בדיוק הם רצו לפרסם, או רצו לפרסם את הרצף 99.9 ששותף לכולם כאילו?
כן, את ה-100% של מישהו מסוים, ולהגיד איפה יש מקומות שבהם יש הבדלים בין אנשים. אוקיי? בשביל לעשות את זה, היו צריכים לפתח טכנולוגיות ריצוף זולות, ובקנה מידה גדול. אמרנו, 3 ימים לקבל 100 שנמצא באיזשהו מקום, לא יביא אותך לשום מקום, וזה עולה הרבה כסף, לא יביא אותך לשום מקום שאתה יכול לממש את החזון הזה. אתה צריך לפתח טכנולוגיות חדשות שאפשר לעשות את זה הרבה, מהר ובזול. וכמו שכבר אתם עליתם, גם אם אני יודע את הרצף, מה זה אומר לי? אוקיי? אז להתחיל לחשוב איך אני לוקח את הרצף הזה של אותיות A, G, C, G, A, G, G, C, B, ועושה מזה איזשהו שכל, איזשהו משהו שיכול ללמד אותנו משהו על מה שקורה שם בפנים. זה הפרויקט גרר אחריו פיתוחים מאוד 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 חדשניים בכל התחום הזה של רובוטיקה ואוטומציה של כל הסיפור של עבודה של ריצוף. אוקיי? וכשהייתי בתואר השני הגיע לפה אחד מהמובילים של הפרויקט הגנום האנושי, קוראים לו אריק לנדר, שבא לאוניברסיטה העברית בגבעת רם ונתן הרצאה שאליה הגיעו כל החוקרים מהארץ שבאו לשמוע את הגורו הגדול לפרויקט הגנום האנושי. והוא סיפר, כאשר אני עבדתי אז במעבדות והייתי עושה רצף של זה, כמו שאמרתי לכם, 3 ימים הייתי עובד קשה על זה ומקבל איזה במקרה הטוב 100 בסיסים, הייתי מאוד מאוד מרוצה, בדרך כלל לא 100 בסיסים. והוא בא ומספר לנו על אולמות ענקיים שנמצאים להם, שיש להם שמה, ששמה יש רובוטים שיושבים ועושים את כל מה שאני עושה באופן אוטומטי, מהשלב של הם מקבלים את הדגימות שמכילים בתוכם את הפיסות DNA שרוצים לקבל את הרצף, מקבלים את זה, ועד השלב שזה נכנס למחשב, כל זה תוך פחות מיממה, הכל באופן אוטומטי, משהו כמו 14 שעות, לקבל את מה שאני עושה מהבסיסים, הוא מקבל מכל אחד מהרובוטים האלה P96 תוך 14 שעות, והרובוטים האלה יש לו איזה חדר ענק של 100 או כמה מאות רובוטים כאלה, שעובדים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ורק מוציאים רצף של DNA. משהו, פרויקט בצורה, וכל זה עם הפיתוחים החדשים האלה של הרובוטיקה שלא היו קיימים כשהם התחילו ב-1990. זאת אומרת, לצורך העניין, הם ישבו צוותים גדולים והמציאו את הדברים האלה, פיתחו את הדברים האלה, כן.
כל הטכנולוגיה הזאת של ריצוף, ברגע שסיימו את הפרויקט, היא לא מיותרת, לא?
היא לא מיותרת, כי אנחנו נגיע לזה בהמשך. אוקיי? ממש לא מיותרת. קודם כל, הרבה מאוד מזה מיושם להרבה מאוד דברים אחרים. ואנחנו נגיע למה אנחנו צריכים היום את הריצוף, את הטכנולוגיות האלה, כן. אבל הטכנולוגיות האלה כבר באמת מיותרות מהבחינה הזאת שהן מיושנות. כבר התקדמנו הרבה מעבר לזה. כל הזמן מתקדמים באופן מדהים. כן.
במעבדה הענקית הזאת, איך אתה יודע שאני אומר שהוא שני רובוטים עושים אותו דבר, איך הוא מצליח להבדיל בין...
אוקיי, אז זה בדיוק מה שאני הולך לתאר קצת. אז הנה כל מיני טכנולוגיות וצ'יפים ולשים את הזה והכל מזעור ונאנו טכנולוגיה וכל מיני דברים כאלה, הרבה מאוד פיתוחים שנבעו מתוך הפרויקט הזה והלכו לכל מיני אזורים אחרים גם כן. אז אמרנו הבעיה היא שאנחנו יכולים 100 בסיסים במקרה הטוב, אם יש לנו קצת יותר טכנולוגיה וקצת יותר כוח אדם אז אנחנו יכולים להגיע לכמה מאות בסיסים, אבל לא הרבה יותר מעבר לזה. ועכשיו באו פרויקט הגנום האנושי, התחילו ב-1990, ופתאום קפץ בן אדם אחד, מדען מזהיר, אבל קצת גם כן אגוצנטרי מאוד וטיפוס מעניין, בוא נקרא לו, שבא ואמר, הם ב-1990 התחילו ובנו לעצמם את כל, את כל העסק שלה, פיתחו את הטכנולוגיות ויש להם את השיטה שלהם לעשות את זה, יש לי שיטה אחרת, ואני הולך להשיג אותם. הוא התחיל במשהו כמו שנתיים לפני הסיום, ב-1999, הוא בא ואומר, אני הולך לעשות את זה פרטי, ואני אשיג אותם, ואני לא מפרסם את זה לאף אחד, אני רושם פטנט על כל מה שאני מוצא, וזה יהיה חברה. הוא הקים חברה, חברת צלרה, שבאה והתחרתה בגוף הענק הזה, שכבר עובד 9 שנים על כל הסיפור הזה, והוא בא ואומר, אני הולך לעשות את זה יותר מהר, יותר טוב, יותר, יותר חזק, ולנצח אותם, ולמצוא את הרצף הזה לפניהם, ולהוציא פטנטים, ולהשתמש בזה, לפתח כל מיני תרופות, וכל מיני דברים חדשים, ואני השיג המון כסף. המון המון אנשים השקיעו בחברה שלו, הצליח להשיג המון כסף, קנה המון מכשור, בנה לעצמו בניין גדול, עם הרבה מעבדות, והתחילה התחרות.
לא היה לו את כל
המידע
שהשיגו עד עכשיו?
יפה. אז זה בדיעבד, זה אחד מהרמאויות שלו. הוא שמר את הכל לעצמו, אבל היה יכול להתבסס על מה שהם פרסמו בחינם. זאת אומרת, ברגע שיש לו משהו שתכף נדבר על השיטות ותראו איך בעצם הוא יכול להתבסס על זה ולקצר לעצמו כל פעם את הכמות מידע שהוא צריך לעבוד עליה.
למה היה אפשר להשיג רק 100? מה מונע אותם לזאת בפעם אחת?
אין דרך טכנית לעשות את זה. אתה לוקח איזה משהו מיקרוסקופי שאין לך אפשרות לראות אותו. איך אתה מתחיל?
זה כמו לקחת איזה משהו
שם, אז אתה לא יודע לוקח. יש לך חוט ארוך 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 שמקופל בדחוס בדחוס בזה, נמצא באופן מאוד דחוס ונמצא בתוך התא. יש המון כאלה והרבה תאים, אבל לך תשלוף אותו ותתחיל לפרוס אותו, אז אין לך דרך לפרוס אותו, ואז לקחת את החדירה הראשונה ואת החתיכה השנייה, אין לך שום דרך לעשות את זה בפני הטכנית. מה עושים? מה עושים? לוקחים את כל החוט הזה ומרסקים אותו, שוברים אותו לחתיכות. וכך אנחנו יכולים להגיע ולפרוס אותו חתיכה בודדת הזאת. אוקיי? ומה שאנחנו יכולים לעשות בעצם זה להכניס את החתיכה הזאת למה שנקרא ליצור ממנה back. back זה קרומוזום מלאכותי שאנחנו יוצרים, שבעצם אנחנו שמים בתוך חיידק, בתוך מושבה של חיידקים. מושבה של חיידקים זה המון חיידקים שכבר אפשר לראות בעין שמגדלים אותה באיזושהי צלוחית כזאת, ומה שמאפיין את המושבה שכולה התחילה בחיידק אחד בודד, אז כולם זהים לחלוטין מבחינה גנטית, אוקיי? מבחינת הרצף שלהם. ומה שאנחנו עושים פה בעצם עם הבאק הזה, אנחנו לוקחים את הגנום האנושי כולו, מרסקים אותו לחתיכות קטנות, לוקחים חתיכה אחת קטנה כזאת, מוסיפים לה איזה שהן תוספות בשתי הקצוות כדי שהיא תהיה כרומוזום מלאכותי, ואת החתיכה הזאת אנחנו שמים בתוך חיידק. עכשיו החיידק הזה, יש לו את הכרומוזומים שלו, או את הכרומוזום שלו, ויש לו עוד כרומוזום מלאכותי שאנחנו שמנו בתוכו. והקרומוזום הזה עכשיו, מהחיידק הזה, אם אני מגדל מושבה, אז יש לי את אותו רצף האנושי שנמצא פה באמצע, יש לי אותו הרבה מאוד פעמים בתוך המושבה. ומה שאני יכול לעשות עכשיו, כל פעם שאני רוצה להתייחס למקטע הזה, אני יודע בדיוק איפה הוא נמצא, בתוך המושבה הזאת. אוקיי? ואז אני לוקח המון המון מושבות כאלה, המון המון המון, מאות אלפים של מושבות כאלה, שבכל אחת מהן יש איזשהו מקטע DNA אנושי אקראי. זאת אומרת, אין לי מושג מאיפה הוא. וכשאני חותך את ה-DNA, אני חותך הרבה מאוד עותקים של ה-DNA, כי אני לוקח הרבה תאים. זאת אומרת שבסופו של דבר יש לי מקטעים קטנים כאלה שיש ביניהם חפיפה, כי כל מקום הוא נשבר בכל מקום הוא נשבר במקום אחר, ויש לי כזאת חפיפה. ומה שעכשיו אני צריך לעשות זה עבודת נמלים, להתחיל למצוא את החתיכה הזאת ולמצוא את זה שמקביל אליו, ואז למצוא את זה שמקביל לחצי השני שלו, ולדעת ששני אלה עוקבים אחד אחרי השני, וכנל ככה וכנל ככה, עד שאני מתחיל לבנות לעצמי איזשהו רצף מסוים, אוקיי? ואז אני יודע איך כל אחד מאלה מתייחס אחד לשני, ואני יכול לבנות לי ככה ספרייה של בקים, שאני יודע זה הראשון, ואז מגיע זה, ואז אני לוקח את זה, ואז אני לוקח את זה, ואם אני אמצא את הרצף של כל אחד מאלה בנפרד, אני אקבל את הרצף של כל הכרומוזום. אוקיי? זה עבודה נמלים, עבודת פרך, מאוד מאוד סיזיפית, לעשות את כל הדבר הזה, אבל זה הייתה התוכנית של פרויקט הגנום האנושי, כן.
אם כל רצף הוא רק כמה מאות בסיסים, אז אם יש לנו גנים של 3 מיליארד, יש את אותו רצף כמה
פעמים. נכון, נכון. נכון, זה אחת הבעיות שיש. יש לנו הרבה רצפים חוזרים במקומות שונים בגנום, ואנחנו צריכים למצוא מה שייך לאיפה, צודק, נכון? לכן זה לקח להם מ-2001, שהם גמרו את הטיוטה הראשונית, עד היום בעצם לגמור ולסגור את כל הקצוות האלה של הרצפים החוזרים, ודברים דומים שמקשים מאוד על הסגירה הסופית של כל, של כל הגנום. כן. אוקיי, יש בחינת, יש דרך לעשות את זה, לא ניכנס עכשיו לקטע הטכני, אלא יותר מבחינה רעיונית מה עושים, כי אנחנו לא נספיק לא נספיק הרבה בכלל. יש הרבה שאלות וזה טוב, אבל אנחנו חייבים להתקדם. אני רק אתאר לכם את ההבדל בגישה בין מה שפרויקט הגנום אמרו שהם עושים, לבין מה שסלרה, קרג ונטר הזה, אמר שהוא עושה. אוקיי? אז מה שפרויקט הגנום אמר, אם יש לנו פה את ה... נניח שכל כרומוזום מייצג אותו בתור איזשהו... באוניברסיטה אומר אחד מהכרכים של אנציקלופדיה, אבל פה אני יכול להגיד לכם אחד מהמסקתות של השס, או לא משנה, איזה משהו כזה גדול שיש לנו הרבה רצפים של אותיות, ואנחנו בעצם רוצים למצוא את הרצפים האלה, נכון? אחרי זה, כמו שאמרנו, אחרי שיש לנו את הרצף של האותיות, אנחנו נצטרך ללמוד איך לבנות מהם מילים, ואחרי זה, ואיפה הרווחים, ונשים את הנקודה של משפט מסוים, שזה אולי גן וכו', אבל קודם בוא נמצא את הרצף הזה. אז מה שפרויקט הגנום אמרו, אנחנו לוקחים ומוצאים קודם כל את הדפים האלה. איך כל דף מתייחס לפני עצמו? כל בק כזה, מה שאמרנו, כרומוזום מלאכותי, אני מוצא איפה כל אחד מהם נמצא, איך הסדר של הבקים האלה. אחרי שאני מוצא את זה, אני מוצא את הרצף של כולם, יהיה לי את כל הכרכים של ה... את כל המסכתות של השס. מה שקרייג ונטר אמר, אני לא חוסף לעצמי את כל עבודת הנמלים הזאת של למצוא מי מתייחס למה ואיך וכו'. מה שאני אעשה, אני אשבור את כל הכרכים האלה, אני אחתוך אותם לחתיכות קטנות בדיוק כמוכם בשלב הזה, אבל בלי למצוא קודם כל איפה הדפים, איפה כל דף ואיך הוא מתייחס אחד לשני. מה שאני אעשה, אני אקח את כל זה, יהיו לי הרבה חזרות, הרבה חפיפות של המקטעים האלה, כי אני עושה את זה הרבה יותר מכם, ואני יזין את הכל למחשבים עם אלגוריתמים מאוד מאוד מורכבים ומסובכים שפיתחתי, והמחשב יעשה את הכל. הוא יוציא את הרצף בסופו של דבר על סמך כל החפיפות הקטנות האלה, יעבוד ויעבוד, ובסופו של דבר יוציא את הרצף, בלי לעבור את כל השלב של המעבדה של לזהות כל אחד מהבקים ואיזה בק בא אחרי איזה בק בצורה מסודרת. אני חוסך לעצמי את כל השלב הזה. ולכן אני יכול לעשות עכשיו בשנתיים מה שאתם התחלתם לעבוד מ-1990, ליצור לכם את הדבר הזה. אז כמו שדוד כבר אמר, חלק מהרמאות שלו היא שכל פעם שהם מפרסמים משהו, הוא יכול לזרוק מתוך כל אלה, את כל אלה שקשורים לרצף שכבר פרסמו, שהוא יכול להוציא אותה מתוך החישובים שלו. זה חוסך לו הרבה מאוד זמן. אבל זה היה בעצם שתי השיטות השונות.
לא,
היה... תחרות מאוד גדולה ומתח מאוד גדול, האם הוא יצליח ומי יצליח לצאת עם הרצף ראשון. אוקיי? וזה בעולם המדעי היה הרבה מאוד מתח ועניין סביב התחרות הזאת. כן.
עדי כאילו ברואים כתרקינו עשו איזה בני אדם בעשות בני אדם יעשבו וחיברו איזה ידנית.
לא ידנית הכל.
הוא אמר אין נפטרם החסם למה הם בני אדם?
לא, מה ש... גם הם עבדו עם מחשבים, אבל הם עבדו בצורה מסודרת. הם לא לקחו את כל הרצפים, את כל החתיכות האלה, וריצפו כל אחד מהם בפני עצמו, ושמו את הכל במחשב, ונתנו למחשב למצוא את הרצף. הם אמרו, בוא ניקח את כל החלקים האלה, ונזהה כל חלק בפני עצמו, איך הוא מתייחס לחלקים האחרים, ואז מתוך המאות, מאות, מאות של אלפים, ניקח כמה עשרות אלפים בלבד, 10,000 או משהו כזה, ואת אלה שאנחנו יודעים בדיוק איך הם מתייחסים אחד לשני, אותם אנחנו נרצף, נכניס למחשב ונקבל את הרצף. אז הם, יש להם שלב מקדים שבו הם מנפים כל מיני מקטעים לא רלוונטיים, ולוקחים רק את המקטעים שהם יודעים שבסופו של דבר כל אלה אחד אחרי השני
יוצר
את
הרצף.
אף אחד לא מקליד ידני, הכל נכנס לתוך המחשב, הרצפים. אבל בשיטה הזאת... בשיטה הזאת, כשאתה מקבל את הרצף, אתה יודע איפה הוא, מי בא לפניו ומי בא אחריו. אתה יודע איך לקשר אותו לכל הרצף הקודם שכבר יש לך. ולכן אתה יכול לבנות ל... לאט אבל בטוח את הרצף כולו. בשיטה הזאת כל רצף שאתה מקבל יכול להיות מכל מקום שהוא. ואתה צריך מההתחלה להתחיל לחבר אותם אחד לשני, פאזל של עשרות אלפי חתיכות, להתחיל לחבר אותם אחד לשני. פה אתה כבר יודע, זה שייך לפה ואחריו בזה ואחריו בזה, כי עשית את העבודה קודם. אוקיי? ואז רק אתה צריך להתחיל למלא את החללים. כן. נכון, אבל כמו שאנחנו רואים פה, יש לך פה חפיפה של זה וזה, נכון? ככה אתה יודע שהם קשורים אחד לשני. עכשיו אם יש לך עוד 7 מקטעים, או 10 או 30 מקטעים, שחופפים ומגלים לך בדיוק את אותו מקום, חבל לך על הזמן, אוקיי? אתה לא צריך עוד ועוד 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 על אותו קטע. אתה בוחר לך את השניים האלה שהם הכי טובים למקטע הזה וממשיך הלאה. וככה אתה מנפה הרבה מאוד שהם בעצם חפיפות של מקומות שאתה כבר מכיר. בשיטה הזאת אתה לא מכיר כלום. אתה עושה את כולם. ואתה מכניס את כולם למחשב ונותן למחשב להתחיל לעשות את החפיפות האלה ולנסות לבנות בעזרת האלגוריתמים מתוחכמים מי בא אחרי מי.
אחוז אחד זה שאני מכל האוכלוסייה, איך אתה מוצא אותך? זה אחוז שאני מכל האוכלוסייה.
זה שלב אחר. קודם כל בוא נמצא את הרצף. בסדר? נמצא את רצף של בן אדם אחד. אחרי זה כדי למצוא את ההבדלים, זה כבר סיפור אחר. בוא נתמקד ולמצוא את הרצף. נדלג על זה. אז אמרנו שהוא בעצם בסלרה הוא שתי שלבים. הוא חוסך לעצמו, אבל הוא, יש לו הרבה 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 יותר חישוב לעשות והרבה יותר עבודה מעבדתית של רצפים לעשות כדי להשלים על כל העבודה שבעצם הם כן עושים. בסופו של דבר, כמו שראינו, שניהם ב-2001 יצאו באותו חודש עם ההכרזה שהם ציימו את הפרויקט ויצאו עם המאמרים בשתי העיתונים המובילים, אבל כמו שכבר נאמר, בעצם סלרה השתמשו במידע שהיה מפרויקט הגנום האנושי, ואחרי שהסתכלו על מה שהם גילו, ראו שיש להם הרבה חורים שם שלא בעצם הושלמו, אבל השורה התחתונה היא, היה פה תחרות, היה פה קינת סופרים, ושניהם עבדו הרבה יותר מהר והגיעו לתוצאה הרבה יותר מהר. מה יצא מתוך כל הסיפור הזה? אוקיי? מה השגנו? מה יצא מזה? תשימו לב, זה מה שקיבלנו. אוקיי? זה 0.001% מהתוצאה שקיבלנו. בשביל זה השקענו מיליונים מ-1990 עד 2001, המון המון מחשבה, המון המון איזה, בשביל לקבל את הדבר הזה. נהדר, נכון? אוקיי? מה זה נותן לנו? מה זה הדבר הזה? זה מה שעשינו. בנינו את הפאזל ומצאנו את החלקים, אבל עכשיו מה זה אומר לנו בעצם? מה אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה? אז שימו לב, למרות זאת, קודם כל, הפרויקט הזה זה משהו אדיר, משהו שב-1990 שהתחילו אותו, הרבה אנשים חשבו, אין סיכוי, אנחנו בחיים לא נגיע לשם. וב-2011, 10 שנים אחרי זה, שדיברו על התגליות של העשור מבחינה רפואית, אז אחת התגליות, בעצם התגלית במקום הראשון, הוגדרה בתור פרויקט הגנום האנושי. אוקיי? ובעצם מה שפרויקט הגנום האנושי מהווה, זה בעצם המסד, הבסיס להרבה מאוד מחקר והתקדמות שנעשו על הבסיס הזה. ובעצם מאז עובדים על למצוא את הקטעים שעושים משהו ומה הם עושים. בעצם לבוא ולקחת את האותיות האלה ולשים עם מרקר, הנה גיליתי שהקטע הזה אחראי על כך וכך, ומרקר נוסף, הקטע הזה אחראי על כך וכך. אוקיי? בעצם למצוא את הרצף הזה, מה התפקיד שלו. וזה בעצם גנומיקה. בגנטיקה עדיין לא התעסקנו ברמה של הרצף והסתכלנו על כל הגנום כולו, אלא כל פעם הסתכלנו על תכונה מסוימת וניסינו למצוא לאיזה כרומוזום בכללי הוא שייך. ברגע שיש לנו את הרצף, אנחנו מסתכלים על כל הגנום בכללותו, ואנחנו מוצאים את הקשרי גומלין שיש בין קטעים שונים בתוך הגנום, ואיך הגנים עושים אינטראקציה ביניהם, ואיפה נמצאים כל מיני מקטעים שונים, ומה התפקיד שלהם. והנה, כמו שאמרנו, התגלית הראשונה בעשור הוגדרה בתור פרויקט הגנום האנושי. זה רק ההתחלה, ויש לי פה כל מיני שאלות שעדיין נשארו, אבל נראה לי שאנחנו נגמור עם זה. רק אולי כמה דברים שלא רק מפרויקט הגנום האנושי, אבל הרבה בזכות הפרויקט אנחנו יכולים לפתח תרופות חדשות שלא היו קיימות קודם, או שקודם כדי ליצור אותם היינו צריכים להשקיע, הם היו עולות הרבה מאוד כסף, כי הדרכים להפיק אותם מתוך הטבע היו מאוד מאוד יקרות, והיינו מקבלים כמויות מאוד קטנות אחרי תהליך מאוד ארוך ויקר. והיום עם השיטות של גנטיקה או גנומיקה, אנחנו יכולים ליצור אותם בקנה מידה גדול והרבה יותר בזול, ולהביא אותם לכל האוכלוסייה, לא רק לאנשים מאוד עשירים. זה איזשהו גימי כזה של הנדסת רקמות, שאני לוקח ועל איזשהו שלד מסוים בונה רקמות שיוכלו אולי להחליף רקמות של אנשים. המון המון טכנולוגיה שהתפתחה מתוך זה והלכה להרבה מאוד כיוונים אחרים. ואולי השקף האחרון, יש עוד כמה, אבל אמרו לי שעה, אני כבר חורג, אז נסתפק בזה. פרמקוגנומיקה, אוקיי? שזה בעצם, אם ניקח ושאלו אותי פה שהטכנולוגיה הזאת הולכת ונעשית מיותרת, אז אם ניקח עכשיו את הרצף, את הגנום, ואם נוכל להגיע למצב שבו לכל אחד מאיתנו אנחנו נדע את הרצף האישי הספציפי שלו, ואנחנו נדע מספיק על הרצף הזה כדי לדעת מה ההבדלים האלה גורמים, אז אנחנו נוכל לעשות רפואה שמבוססת לא על סימפטומים שאנחנו רואים, אלא על ההוראות הבסיסיות שקיימות בכל אחד. וכבר היום יודעים שתרופות, לדוגמה, יש הרבה תרופות שכשאתה מגיע לרופא הוא נותן לך אקמול או אנטיביוטיקה, הוא נותן לך כמות שזה בדיוק להרבה מאוד אנשים אחרים שיגיעו לפי הגיל שלך, לפי המשקל שלך, לפי עוד כמה מדדים מאוד מאוד כלליים, והוא קובע לך איזה מינון של התרופה אתה צריך. וברגע שאנחנו נוכל להגיע לרזולוציה כזאת של הגנום שלך, אז נוכל לעשות רפואה שמותאמת לך, והוא יגיד לך, אתה צריך מהאנטיביוטיקה הזאת לקחת 3 CC, והוא צריך 5 CC, בגלל שלא יש את הגן שמפרק את האנטיביוטיקה בצורה הרבה יותר מהירה, ולכן הוא צריך כמות קצת יותר גדולה כדי שתהיה לזה השפעה וכו' וכו'. זה מה שנקרא פרמקוגנומיקה, שבו לכל בן אדם מתאימים את הטיפול הספציפי שמתאים לו על פי הרצף הגנטי המיוחד שלו. ואנקדוטה אחת אחרונה, לפני שבוע שעבר נפגשתי עם בן דוד שני שסיפר על פרויקט חדש שהוא מעורב בו. מסתבר שזה בדיוק קשור לזה. מה שלקח להם מ-1990 עד 2004 להגיע לאיזשהו רצף אחד מוסכם של הגנום האנושי, אז היום לוקח להם לקחת, כבר יש להם את הרצף, זאת אומרת הם לא צריכים לעבוד מההתחלה, זה משהו אחר לגמרי, אבל היום לוקח 18 שעות, משהו כמו $1,000, לקחת סתם איזשהו דגימה של דם מבן אדם ולמצוא את הגנום, את הרצף האישי שלו. והפרויקט שהבן דוד השני שלי מעורב בו, הוא בא ואומר דבר כזה, אני יכול לעשות את זה $50 ו-35 דקות. ברגע שזה הופך לבדיקה של $50 ומשהו כמו חצי שעה או שעה לקבל את הרצף, וזה משהו שכבר היום הם יכולים לעשות את זה, והם בשלב של השקעות למצוא משקיעים ולהפוך את זה למשהו מסחרי. אם אנחנו הגענו לשלב הזה, זאת אומרת שלקופת חולים זה עניין של מה בכך לבוא ולעשות את הבדיקה הזאת כמו כל בדיקה אחרת שהם עושים, בדיקה שהם עושים לגרון, בדיקה שהם עושים בדיקת דם, אולי זה קצת יותר יקר, $50, אבל המידע שמתקבל מזה הוא הרבה יותר משמעותי. ואנחנו עומדים עכשיו לקראת עידן חדש שבו הרפואה תתבסס יותר ויותר על מידע גנטי וכדי לטפל בנו ולתת לנו את התרופות. מה חסר לנו בשביל זה? עוד הרבה מאוד הבנה מה כל רצף, כל מקטע של רצף עושה ומה ההבדלים בין כל אחד ואחד. שבוע טוב.